שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת בלק, הפרשה הקסומה הזאת. לשיעור קראנו היום המאבק להשראת השכינה. נשמע שם קצת פיצוצי, אבל תכף נראה שהדברים יורדים למציאות הארצית. לפני שנמשיך לגבי השיעור הקודם, גמרא זו אהבה, מעבר לזה שברוך השם הרבה מלמדים התעוררו מהשיעור הזה, כתבו ושאלו וענינו ובאמת הייתה התעוררות גדולה. שאלו בכל זאת, יש משנה בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד. אז תלמוד בגיל 15, ובכן רבותיי, בסך הכל צריך לפתוח את הרב קהתי וכל השאלות מתיישבות. זה מאוד פשוט, המשנה נכתבה עוד לפני שיש גמרא בעולם, האמוראים עוד לא נולדו, כן? אז ככה שתלמוד לא יכול להיות גמרא כשאנחנו רק נמצאים במשנה. אז לכן בעצם בין 10 למשנה מה זה? זה ללמוד את המשניות, איך למדו משניות? כמו שאנחנו לומדים גמרא פשט. ככה למדו משניות. אז למעשה בין 10 למשנה, זה כיתה ד', למה? כי 10, שאומרים לילד הוא בן 10 והוא בכיתה ה', זה שהוא סיים את השנה העשירית. שנה העשירית מתחילה בכיתה, בגיל 9 במרכאות. כלומר, בין 10 למשנה זה בין כיתה ד', ללמוד גמרא פשט, כאן יש ראייה שצריך בהתחלה ללמוד גמרא פשט, וגם גמרא מאוד מפורש, קודם כל למיקרס והדר למסבר, אז קודם כל גורסים, משניות, אבל משנה לא ככה המשנה, אלא גמרא, גמרא פשט, בכיתה ד', בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, כלומר אל תלמד אותו עיונים ודקדוקים, אל תתחיל להכניס אותו לסברות עמוקות, לפני גיל 15, אבל לימוד משנה, שזה בעצם בדורנו ללימוד גמרא, ככה הם היו לומדים משנה, זה בעצם גמרא פשט, אז זה צריך להתחיל בין 10 למשנה, וזה הפשט הפשוט במשנה הזאת, אחרי שמתבוננים בה, שבין 10 למשנה זה בין 10 לגמרא בפשט בקיאות. לענייננו המאבק להשראת שכינה, בואו נתחיל מקור א' במדבר כף ד', וזה יהיה מדהים לראות עד כמה פרשת בלק והסיפור של בלעם הופך להיות כל כך רלוונטי לדור שלנו, ומאיר על פי תורתו של הרב קוק את המאבקים שאנחנו נמצאים בעיצומם. אז בואו נתחיל. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו בעור, ונאום הגבר שתום העין. טוב, מה זה, אחי? מה, אתם באתם להעליב אותו? מה זה הנאו הגבר שתום העין? נאום שומע עם ראל, או, מאוד יפה, אשר מחזה שדי יחזה, נהדר, נופל וגלוי עיניים, ותכף נראה ברשי מה זה, לא נעים, כן, כסחים אותו. ואז בא פתאום פסוקים יפיפים, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז אנחנו כבר יודעים משיעור שלנו בעבר, שלמעשה השכינה, וכה תדבר, אומר הזוהר, כה זאת השכינה. הוא בא לפתוח את הפה, השכינה מדברת מהפה שלו. אז מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. האם יש הבדל בין אוהליך למשכנותיך? למה פה יעקב ופה ישראל? כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים, יזל מים מדליה, וככה ממשיכים הפסוקים יפה מאוד. אומר רש"י, מה זה שתום העין? מה זה המחמאה הזאת? אינו נקורה. ומוצאת לחוץ, וחור שלה נראה פתוח. בוא נאמר, אנחנו בקומיקס פה עכשיו. מה זה? כאילו, תופסים את בלעם, אומרים, תקשיב, אתה זוכר את משה דיין? לא, חס ושלום, מסכן. אבל כאילו, אין לו עין, והחור פתוח. מה, כאילו, זהו, הוציאו לו את העין. מה? בסדר, אוקיי, אחי, אתה יודע, זה לא ברמה שלנו. אז ודאי שמשה רבנו רוצה פה להגיד משהו, התורה הקדושה רוצה להגיד משהו. מה, למה להדגיש את העניין של עינו נקורה, הוא מוצאת לחוץ, טוב אחי בסדר, אפשר להגיד יש לו רטייה על העין, בסדר, דבר עדין, לא, עינו נקורה, הוא מוצאת לחוץ, וחור שלה נראה פתוח. טוב אחי, בסדר, הבנו, מה זה? לא יודע, הלאה. ורבותינו אמרו, לפי שאמר, הוא מספר את רובע ישראל, שהקדוש ברוך הוא יושב ומונה רביעיותיהן של ישראל, מתי תבוא טיפה שנולד הצדיק ממנה? אמר בליבו, בלעם אומר, כן, מישהו קדוש ומשרתיו קדושים, יסתכל בדברים הללו, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתכל בין איש ואישה, לראות מתי הם מצליחים להתקדש ככה בקדושה מספיק גדולה, שיצא ילד שהוא צדיק. אז אומר בלעם הרשע, מה? הוא קדוש, משרתיו קדושים, זה מה, בזה הוא מתעסק בקשר בין איש ואישה, כן? אז זה מה שנקרא, רבותינו אמרו שזה בגלל שהוא בעצם ככה הסתכל על ההסתכלות האלוקית, על הקשר בין איש ואישה, כיוון שהוא הסתכל בצורה שלילית, אז איך אומרים? הוציאו לו את העין, כן? אז בכל אופן, לענייננו, אנחנו צריכים להבין מה הקשר, הוציאו לו את העין. אז הסתכל לא נכון, בסדר, אפשר להבין את זה ככה, בפשטות, אבל יש פה בוודאי משהו הרבה יותר, עמוק. הלאה, נופל וגלוי עיניים, המחמאה השנייה שבילה מקבל פה. מה זה? פשוטו כתרגומו, אומר רש"י. כלומר, שאין נראה עליו אלא בלילה כשהוא שוכב. כלומר, הוא מקבל את השכינה ככה כשהוא נופל על הרצפה, שוכב, לא יכול לעמוד. ומדרשו, כשהיה נגלה עליו, לא היה בו כוח לעמוד על רגליו ונופל על פניו, לפי שהיה ערל ומאוס להיות נגנה עליו בקומה זקופה לפניו. היה מאוס לפני הקדוש ברוך הוא להתגלות עליו בגלל שהיה ערל, אז היה מפיל אותו וככה. אז מה רוצים להגיד פה? כאילו הוא ערל והוא מאוס והוא זה, בסדר, מה? לא, התורה לא בא סתם להגיד, יש פה עניינים, פה צריך להבין מה עומד פה. הלאה, מה טוב הוא אוהליך יעקב, עכשיו שימו לב, אחרי שהוציאו לו את העין על זה שהוא מסתכל על הקשר בין איש ואישה אצל עם ישראל, הוא מסתכל על זה ועל ההסתכלות של הקדוש ברוך הוא על זה וההתעניינות שלו בקדושה בין איש ואישה, הוא מסתכל על זה בראייה זולה, מכוערת, מלוכלכת, אז על זה הוציאו לו את העין, ואז מה הוא שר? מה טוב הוא אוהליך? על שראה פתחיהם של האוהלים שלהם שאינם מוכוונים זה מול זה, כלומר מה זה מטובו עליך? צניעות. אז קודם כל מאוד מאוד מרכזי פה כל נושא הקדושה בין איש ואישה. טוב, נמשיך הלאה. מקור ב' סנהדרין קופי עמוד ב' אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו. למה? כי הרי הכללה התהפכה לברכה, אז תסתכל על הברכה תבין מה הוא רצה לקלל, כי הרי הברכה היא כאילו יוצאת מהכללה עצמה, רק שהכללה היא מתהפכת להיות היפוך של הכללה. אז מאלה מהברכה אתה יכול לדעת מה הוא חשב לקלל. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, אז מה הוא בירך? מה טוב הוא עליך יעקב. לא תשרה שכינה עליהם, הוא רצה שלא תשרה שכינה עליהם ומשכנותיך ישראל. שימו לב, מה זה משכנותיך ישראל? שהשכינה שורה בישראל. הוא רצה שלא תשרה שכינה בישראל, אז מה יצא לו ברכה? הפוך. ומשכנותיך ישראל. אז קודם כל שימו לב שמשכנותיך ישראל זה השראת שכינה בישראל. הלאה. לא תהה, רצה לקלל שלא תהה מלכותה נמשכת, אז על זה בירך, כי נחלים ניטיו. לא יהל, אז כלומר מה זה נחלים ניטיו? ההמשכה, ההזרמה, שלא יעצרו הנחלים. לא יהל להם זיתים מוחרמים, כגנות עלי נהר. לא יהה ריחן נודף, כאהלים, כמו בסמים, נטע השם. לא יהיו להם מלכים בעלי קומה, כארזים עלי מים. לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדלייו. לא תהה מלכותן, רצה לקלל שלא תהה מלכותן שולטת באומות וזרעו במים רבים. רצה לקלל שלא תהה עזה מלכותן וירום מהגג מלכו. לא תהה אימת מלכותן, שהעמים לא יפחדו מאיתנו, ותנשא מלכותו. בקיצור, מתוך הברכות אפשר לראות את הכללות. שימו לב לדגש, מה אכפת לנו מזה? כלומר שיש עניין להבין פה את העמקות, שכל הברכות אצל בלעם הן בעצם התהפכות של כללה לברכה. מה העניין הגדול בזה שזאת כללה שהתהפכה לברכה? בסדר, עזוב אותי מה הוא רצה, הנה יש ברכות, יאללה. הוא אומר לא, אתה צריך להבין מה הייתה הכללה ואיך הברכה יוצאת ממנה. טוב, צריך להבין למה. אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לכללה, לצערנו, יצאנו לגלות, אז ממילא כולם חזרו לכללה, כל הברכות האלה. חוץ מברכה אחת, זה חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אז את הכללה לברכה ולא כללות, כללה בלשון יחיד, כי רק כללה אחת הפכה לברכה באופן תמידי, זה שתמיד יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל מלכותן ושיהיה שכינה וזה כל זה, בצערנו ביציאה לגלות, נעלם. אבל שימו לב, אומר הרב קוק באגרות הראייה בחלק א', איגרת קע"ח, על שאלתך, הוא אומר לרב בנימין מנשה לוין, עד מתי קללת אלוהים רובצת עלינו? שתשובתך היא, השם אלוהים, הוא יודע, מוסיף אנוכי רק את סייפה דהיקרא, זה פסוק מיהושע, והוא רק ממשיך את הפסוק, וישראל הוא ידע. וכשידע, ישובו לנו הימים שבהם נתהפכה כללתו של בלעם לברכה. אומר הרב, כשתחזור הדעת בעם ישראל, זה יחזיר את היפוך הכללה לברכה. כלומר, מצב של היפוך הכללות של בלעם לברכה, אומר המדרש, כן, אומר את הגמרא, אומר רבי יוחנן, ההתהפכות סליחה, אמר רבי אבא בר כהנה, סליחה, אחרי רבי יוחנן, אמר רבי אבא בר כהנה, שההתהפכות של הכללות לברכות, זה לא היה פעם אירוע והוא נגמר. רק כללה אחת נגמר. מה פירוש? תמיד יהיו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל שאר הכללות של בלעם, תלוי. יש דורות על גבי דורות שהכללות שלו לצערנו כללות. כל הגלויות, כל הבעיות, אין מלכות, אין השראת שכינה, אין משכנותיך ישראל, כל זה. זה כן יתקיים, אבל זה לא יתקיים לנצח, זה זמני. ואומר לנו הרב קוק, אנחנו צריכים, כשישראל הוא ידע, כשהדעת, דעת אלוקים, תחדור בעם ישראל, אז ממילא לחזור חזרה למצב של התהפכות, הכללות כולן, לברכה. ועוד אומר הרב קוק, בגרות הראיה חלק א', איגרת צדי ו', כל המקודש מחברו היה שמם מחברו, מכירים את המשפט הזה? זה הרבה אנשים אוהבים להגיד. כל הקדוש מחברו חרב עימנו, כן? כל המקודש מחברו היה שמם מחברו. כלומר, ככל שאתה מגיע למקום יותר קדוש, הוא צריך להיות יותר חרב. אם זה ישיבה, אז הבניין צריך להיראות על הפרצוף, כן? כן הלאה. כל כדבר שהוא של תורה צריך להיות יותר חרב. יש כאלה שעשו מזה אידיאולוגיה. אז אומר הרב קוק, לא. כל המקודש מחברו היה שם, מחברו, בימי הרמב"ן ז"ל, הרמב"ן אמר את המשפט, אבל עכשיו, ברוך השם, חוט של חסד הולך ונמשך, ואנחנו צריכים להיות נכונים לקבלו ולאמצו, בהתערות הדילן, צריכים להתעורר מצידנו, כי כבר זה לא צריך שהמקודש מחברו יהיה שם ממנו. הנשמה של כנסת ישראל עומדת להתנער בארץ חמדה, ואנו צריכים להוסיף לאומץ. כלומר, שאנחנו צריכים להבין שבעצם, אנחנו נמצאים בדור שכבר הכללה מתחילה להתהפך חזרה לברכה. ובמה זה תלוי שנצליח להפוך את זה לגמרי, את הכללה לברכה? ישראל הוא ידע. ככל שיהיה דעת בעם ישראל, וככל שיהיה התערות הדילן, כמו שכתוב באיגרת צדיוו, כלומר התערות מצידנו לקבל את האור הזה, כך על ידי הדעת ועל ידי ההתערות מצידנו לקבל את האור הגדול, אנחנו נוכל שוב להפוך את הכללה לברכה. אבל מה להפוך כללה לברכה? יש פה איזה עומק, צריך להבין אותו. אז בואו נמשיך עוד קצת. ראינו כי נחלים ניטאיו, נכון? ובעצם רבי יוחנן בגמרא אמר שנחלים, מה פירוש? שהוא רצה להגיד לא תהיה מלכותה נמשכת, שהיא לא תמשיך לזרום, אז כנחלים ניטאיו לא, היא תימשך הלאה. אבל שימו לב, יש כאן עוד פירושים. תראו איתי יחד במקור ג', תרגום יונתן אומר ככה, כנחלים דמיין, כמו נחלים של מים, דמתגברין, שהם כל הזמן מתגברים בעוצמות, כן, הינון בני ישראל יתבין, עדרין עדרין, מתגברין באולפן אורייתא. אומר רבי תרגום יונתן, כי נחלים ניטאיו מה פירוש, כמו הנחלים, שהם בעצם כל הזמן מתגברים, מי שרק קצת הנחלים בצפון, ככה, ללכת לנחל חרמון, שם, כל המקומות האלה, אתה רואה, מים, שוצפים, קוצפים לפה, זה, ככה, עפים לכל הכיוונים בעוצמות, הולכים ומתגברים, כך היה התגברות של עדרים עדרים בלימוד התורה. אז מה רצה בלעם לקלל? שלימוד התורה ירד. ומה אנחנו צריכים לעשות? בדעת ובהתערות מצידנו, להפוך את הכללה לברכה, מה פירוש? להפך, להגביר חיילים לאורייתא. הלאה. אומר רש"י, כנחלים נטיו, שנערכו ונמשכו לנטות למרחוק. מה רוצה רש"י? בוא נוסיף את ספורנו ונבין גם את רש"י. אומר הספורנו, כי אמנם בתי כנסיות ובתי מדרשות להמון ישראל, הם כמו הנחלים שניטיו אל השדות להשקותם. וכן יושבי אוהלים ותופסי התורה, דולים ומשקים מתורתם להמון, להמון. אז זה מה שרש"י אומר, נערכו ונמשכו לנטות למרחוק. כלומר, הפצת תורה. בלעם לא רוצה לומדי תורה ולא רוצה הפצת תורה. ואנחנו צריכים להפוך את הכללה לברכה ולהפך, להפיץ תורה ושתלך למרחוק. לדלות מן התורה ולהשקות את ההמון, ופה יש קצת חולשה היום, כי באיזשהו מקום התחלנו להתעסק כל היום והלילה בכל אתרי האינטרנט, שכדי להתפרנס מוכרחים לייצר מריבה פנים סקטוריאלית חדשה, כל פעם מעלים כאילו איזה פולמוס ומייצרים אווירה, אבל זה אמר ככה, מחפשים מי יגיד הפוך, או זה אמר הפוך, ככה מלבים את האש. רבותיי, חבל על הזמן של כולנו, תפסיקו להיכנס לאתרים האלה, הם לא מעניינים. המציאות הריאלית חשובה הרבה יותר ואמיתית הרבה יותר. מה שצריך לעשות היום זה לקום ולהפיץ ולהפיץ ולהפיץ. כנחלים ניטאיו, כנחלים ניטאיו, נמשכו, נערכו לנטות למרחוק. אומר רש"י, אומר הספורנו, דולים ומשקים מתורתם להמון. תקימו חבורות תורה, תקימו שיעורי תורה בכל אחד באזור שלו, בשכונה שלו, תפיצו תורה, תעבירו באינטרנט, בכל מקום תעבירו, תפיצו תורה. ממשיך הלאה ונראה את אור החיים הקדוש. אומר רבי חיים בן עטר, מתי היורצייט שלו? לא השבוע? בתדבב תמוז, יום ראשון הקרוב? יום ראשון הקרוב. אז יום ראשון הקרוב היורצייט של אור החיים הקדוש, זכותו רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו, אומר כך, כנגד דלת כיתות הצדיקים, ארבע סוגים של צדיקים שבעם השם. אז זה הפסוקים האלה. מסביר ככה. אחד הוא כשמואל הנביא, שהיה מסבב כל ארץ ישראל ללמד ישראל תורה ומצוות בכל שנה ושנה. רבותיי, שמואל הנביא היה המפיץ הגדול בכל עם ישראל. והוא היה מסתובב ממקום למקום ומלמד תורה. הוא לא היה יושב אצלו בבית מדרש. הוא היה מסתובב מעיר לעיר, והוא ייסד את המלכות בישראל, כי הוא הסתובב מעיר לעיר להפיץ. הלאה, ב', הקטע השנייה של צדיקים, זה קטע הצדיקים הקבועים לתלמוד תורה, ללמוד וללמד ולהורות משפט, והיא קטע עומדת בלשכת הגזית העוסקת בתורה ובהוראה. אלא שהמבקש השם יבוא אליהם, מוסיף עליהם שמואל, שהוא היה מסבב להורותם. כלומר, גם הם עסוקים עם העם, אבל הם יושבים במקום אחד, והעם בא אליהם. להם. שמואל מדרגתו הייתה יותר גבוהה כי הוא היה מסתובב בארץ, פה הם באים אליו, יש לו בית מדרש שבאים אליו. ג' קט שלישית של צדיקים, קט הלומדת תורה לשמה לעצמה, יתראה עליה קט הראשונה שלומדת ומלמדת. יש כמה שכאלה לומדי תורה שהם לא יודעים להפיץ, לא יודעים ללמד, ככה יושבים עוסקים בתורה לעצמם. הלאה, רביעית, קט הרביעית היא קט המחזק את ידי הלומדים ויוצאים למלאכתם למצוא טרף אדם, כלומר שאנשים שולחים לעבוד כדי להחזיק את הלומדי תורה. וכנגד דלת כיתות אמר דלת דמיונים, כלומר ארבע משלים, כן? כנגד כיתו של שמואל אמר כי נחלים ניתיו, זה כמו שמואל הנביא, שהם עושים כנחל הזה שנוטל מימיו ממקום למקום לשתות ממנו. כמו כן קט זו שתורכין בעצמם להשקות צמא למים חיים, שאין ספק שזו המדרגה הקבועה מכולם. כי נחלים ניתיו, אומר רש"י, נערכו ונמשכו לנטות למרחוק, אומר ספורנו, דולים ומושקים מתורתם להמון, אומר אור החיים הקדוש, שהם מסתובבים בכל מקום ומקום, ובעצם כמו הנחל תורכים בעצמם להשקות צמא למים חיים. כנגד קט שנייה אמר כגנות עלי נהר, כגן הזה שהוא נטוע, בכל הרוצה ליהנות יובה ויהנה. אז זה הסוג השני. כנגד קט השלישי, הלומדים לעצמם ואין בהם כוח להשפיע על הזולת, אמר כאהלים נטע השם. מה פירוש? כי יעקב אשתם יושב אוהלים ללמוד לעצמו. וכנגד קט הרביעי, זו שבעצם דואגת לכסף, אמר כארזים על מים, ארזים, רמז לעשירי עם, בעלי קומה, בעלי כוח וגבורה, שחוזקם לפי שמחזיקים ידי האנשים הלומדים בתורה. בתכליס, כל הפרשה הזאת באה לדבר על מעלתם של ישראל, שהם כולם קשורים בתורה. אז עוד פעם אנחנו רואים כנחלים ניתיו. מה זה הכנחלים ניתיו הזה? זה בעצם להשפיע תורה בעם ישראל. אבל אנחנו עדיין מסתכלים ואומרים, מה כל הדברים היפים האלה, איך הם קשורים ללהוציא את העין לבלעם, וכן, וגם עדיין לא הבנו מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה זה החלוקה הזאת, הוא עליך, משכנותיך, ומיד אחרי זה בא כנחלים ניתיו וכו'. אנחנו עדיין לא מבינים פה את החוט המקשר בין הדברים. מקור ד' אומר לנו המלבים, פירוש מדהים, נגד אהולך יעקב, אמר כנחלים ניתיו, שהנחלים, אז קודם כל כדי שיהיה קל להבין את המלבים, נגיד כבר עכשיו, המלבים אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, זה בגלות, משכנותיך ישראל, זה בארץ ישראל, ועכשיו הוא מסדר את הפסוקים, בכנחלים ניתיו, וכל הפסוקים האלה, הוא מסדר אותם כנגד, וכאן מהמלבים הזה, זה בעצם העמוד שדרה של השיעור, זה יוצא מהלך יפה יפה, פשוט יפה יפה, כלומר אנחנו צריכים לסדר את הברכות שיבואו, מול מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, מה שעוד יישאר לנו אחר כך, זה להבין איך זה קשור לזה שהוציאו לבלעם את העין, כן? אז בואו נראה לאט לאט, אומר המלבים, נגד אהולך יעקב אמר, כנחלים ניתיו, למה? שהנחלים מהם פוסקים. כמו שנאמר באיוב אב, אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבור. מה פירוש? הנחל הוא לפעמים משפיע מים, לפעמים עוצר. וכן במדבר היו נדים ממקום למקום, לא הייתה קביעות של זרימה. אז זה כנחלים ניתיו, אבל הנהרות הם קבועים ומושכים תמיד, וזה נגד משכנותיך ישראל, שהם יהיו קבועים כגנות עלי נהר המושך תמיד. נהר הוא תמיד משפיע מים. אז זה משכנותיך ישראל, זה כנגד הנהרות שהם קבועים ומושכים תמיד מים. ואמר שנית, נגד ההולך יעקב, כלומר, כנגד ההולך יעקב, עכשיו שימו לב, הוא כבר מחלק לנו את הברכות, כלומר, כנחלים ניטאיו, זה כנגד ההולך יעקב. כגנות עלי נהר, זה כנגד משכנותיך ישראל. זה בחול, זה בארץ, כן? הלאה. ממשיך המלבים ואומר, ואמר שנית, נגד ההולך יעקב, כאהלים נטע השם. מה זה אהלים? הם הסבים מריחים שיש להם ריח. כי אהולי המדבר, כלומר, הצמחים, העולים של המדבר, היו דומים כצמחי אהלות ועשבי בשמים, שהם צצים ונובלים ונוטעים אחרים תחתיהם. כן, לא היו נטיעותיהם קבועים ומושרשים. כלומר, אתה היום הולך לבית מדרש של הרמה. יש לך יותר מהרמה. אתה הולך ל... איך זה נקרא שם? בית כנסת של המהר"ל? אל תנוילד, איך זה נקרא? לא זוכר. לא. איך יקרא בית כנסת שלו? אלטנוישול, סליחה, כן. אז אתה הולך שם לבית כסט הזה, שם של המערל. היה, אבל המערל, נכון, אבל זה בחוץ לארץ. היה, הביא לעולם תורת המערל שאין כמוה, שכולנו דבוקים בה, ברוך השם, אבל האוהל, בסדר, שם בית כנסת. זהו, נגמר. אז זה כאהלים, האהלים האלה, כמו הסבים האלה, יסבב וסמים, שהם צצים, נובלים ונוטים אחרים תחתיהם. כן, לא, היו נטיותיהם קבועים ומושרשים. אבל משכנותיך ישראל בארץ ישראל, אומר המלבין, דומים כארזים עלי מים, שהארזים הם קבועים ועציהם יתקיימו לאלפי שנים. אומר המלבין, ומשל, כי נחלים ניטאיו, מה שאמרנו נחלים ניטאיו, מציין השפע שמקבלים את השם שנדמה למים, שבארץ ישראל לא תיפסק בשום עת. ומשל כאהלים וכארזים מציין את העם עצמו וקיומו ועמידתו וגבורתו. כלומר, הצד של המים מבטא את השפע, והאהלים ארזים זה העם עצמו, גבורתו וכו'. מה אומר בעצם? אומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, זה מציאות של הגלות, זה אוהל, זה הרי. היום יש, מחר אין. יש שפע, עובר הצדיק הזה, עולה לבית עולמו, והופה, קהילה נעלמה. למה? כי זה חוץ לארץ. אז זה מה טוב הוא עליך, יעקב, לכן זה גם יעקב, לשון של גלות. אבל משכנותיך, ישראל, זה בארץ ישראל. פה השפע לא יופסק לעולם. ופה העם עצמו יעמוד כארז בגבורתו. זה מה שכל העולם רואה היום במדינת ישראל. איך משכנותיך, ישראל, איך הארזים הולכים ונבנים פה. והשפע לא פוסק. וזה חורה להם. ובשביל זה הם מחפשים פטנטים מפטנטים מכל הסוגים והמינים, רק לנסות לעצור את המשכנותיך ישראל. תראו איתי יחד את המערשה, במקור ד' לקראת הסוף, מערשה שם על הגמרא בסנהדרין קופי עמוד ב', אומר המערשה, אוהל נאמר במי שמרחיק עצמו מנזקי העולם, ועוסק בצורכי שמיים, כי אוהל זה לשון של הסתגרות. דרך אגב, בהתחלה קראתי לשיעור, מספיק להסתגר. כן, אבל אמרתי, אולי לא יבינו מה הכוונה. כלומר, אוהל זה לימוד תורה שהוא כאילו כמו ניתוק מהעולם. מתאים לגלות, כמו שאומר החתם סופר בחידושיו לסוכה, שרבי ישמעאל לא חלק על רשב"י בחוץ לארץ, כי מה יש ללכת לעבודה בחוץ לארץ? מה, איזה קדושה תקבל שם במרכאות, כן? הפוך, הכל ערל שם, כל המציאות ערלה, אבל אטומה. אבל לעומת זאת, בארץ ישראל, מה, אתה מניח תפילין, נכון? אתה לא אומר, אני לא אניח תפילין כי אני צריך ללמוד תורה. אז אתה גם לא תגיד, אני לא הולך לעבודה בארץ ישראל כי אני צריך ללמוד תורה. כמובן, תלוי במי, תלוי מי בנוי ואיך בנוי, אבל כל יישוב ארץ ישראל, זאת מצווה, אומר החתם סופר, כמו להניח תפילין, כמו להתעטף בטלית, זה מצווה. אז בעצם, בחוץ לארץ, אוהל נאמר, במי שמרחיק עצמו, אומר המערשה, מנזקי העולם, ועוסק בצורכי שמיים כמו ויעקב אשתם, יושב אוהלים. ואמר משכנותיך ישראל, שימו לב עכשיו, זה עמקות המערשה הזה, זה פשוט. ואמר משכנותיך ישראל, שהם ממש משכנו, שעליהם הוא שוכן. שהאבות הם המרכבה, וכינוי משכנותיך להקדוש ברוך הוא. באמת, לא רוצה לצעוק יותר מדי חזק, שהווליום באוזניים של האנשים לא יהיה. זה צריך לצעוק את זה. הוא אומר, אתה יודע מה זה משכנותיך? לא משכנותיך עם ישראל אתה. כי אילו בלעם, ימח שמו. פונה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, משכנותיך שלך, ריבונו של עולם, על מי אתה שוכן? על ישראל. אומר המערשה, לעומת מה טוב הוא אוהליך, האוהלים של הקדוש ברוך הוא, שזה יעקב בגלות, אז זה אוהל, אתה יודע, הוא בא, יום אחד הוא כאן, יום אחד הוא נעלם, כן רואים, לא רואים, קצת משפיע, קצת לא, קצת נעלם, פה היה, שם נדד, שם עזב, פה נבל, פה חזר, פה זה, אין שום דבר לא רציני. אבל משכנותיך ישראל, משכנותיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל בארץ ישראל. וזה מה שהוא אומר פה המהרש"א, נקרא את זה שוב, שהם ממש משכנו, שעליהם הוא שוכן. אומר המהרש"א, אולי הוא עדיין לא הבין אותי, שהאבות הם המרכבה, ממש יושב עלינו, עלינו ממש, ממש לגמרי, מדינת ישראל, כלכלת ישראל, צבא ישראל, צבא הקודש, מדעי הקודש, לא יעזור לאף אחד כלום, לאף אחד, כל מי שנסה לגעת בצבא ימצא את עצמו, שלא הצליח והוא עצמו הפסיד מזה, זה מה שיהיה, צבא הקודש, כמו שאמר הרב צבי יהודה, צבא הקודש עם מדעי הקודש, משכנותיך של הקדוש ברוך הוא זה ישראל, עלינו ממש אומר המהרש"א הוא שוכן. חבר'ה, זה לא איזה חסידות פה עכשיו, התלהבות, זה המהרש"א, זה הלמדן האדיר של פשט הגמרא, הלמדן האדיר של פשט גמרא, המהרש"א, אומר המהרש"א עוד פעם רבותיי, ואמר משכנותיך ישראל, שהם ממש משכנו, שעליהם הוא שוכן. אולי את לא הבנת שהאבות הם עצמם, הם המרכבה, וכינוי משכנותיך לקדוש ברוך הוא, משכנותיך אתה הקדוש ברוך הוא, זה ישראל ממש. עכשיו בעצם מה יוצא? יוצא שבחוץ לארץ זה אוהל, פעם פה, פעם פה, פעם שם, אבל בארץ ישראל זה משכנותיך. אומר הרב קוק בתחילת ספר אורות מקור ה', אורות ארץ ישראל פרק א', המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כאילו כדי העמדת אגודת האומה, כאילו צריכים בית לעם היהודי. היום היה ראש ממשלת הודו פה, כרגיל, לאן לקחו אותו? ליד ושם. ברוך השם ראש הממשלה היום, קצת חרג, אמר לו, תשמע, אולי נבוא לקבר של הרצל? היא הסכים, הלך איתו לקבר של הרצל, תודה מותק. מה קרה? יד ושם, למה אתה לוקח אותו ליד ושם? תשמע, דפקו אותנו, הרביצו לנו, רצחו 6 מיליונים, שזה דבר היום ונורא, אז לכן אנחנו צריכים מדינה? לא, מה פתאום? נכון שאותם 6 מיליונים בזכותם, כפי הנראה לעינינו, קמה מדינת ישראל. אבל מדינת ישראל קמה לא בגלל שאנחנו איזה מקלט לאומה מוכה. מדינת ישראל קמה כדי להאיר את אור השם בעולם. זה הסיבה שצריך מדינת ישראל. אז בעצם זה לא רק מקום שאין ברירה, אנחנו צריכים איזה מקום להסתתר, ואם יהיו סידורי ביטחון מתאימים, אז אפשר לתת חצי ירושלים לערבים, כי העיקר שיש לנו איפה, כאילו העיקר שיד ושם יהיה בחלק היהודי, ושיהיה לנו איפה, אתם יודעים, להתגונן מפני הערבים שאנחנו כל כך פוחדים מהם, ולך תדע מי יאכל אותנו מחר בבוקר, חס ושלום. חבר'ה, איפה כל העסק הוא עקום לגמרי. אז זה מה שהוא אומר פה בעצם, זה לא ערך חיצוני ארץ ישראל, רק בשביל עמדת אגודת האומה. אפילו כשהיא באה, הרעיון הזה, אפילו כשאתה אומר את זה, כשהיא באה, כלומר, אתה מוריד מערך של ארץ ישראל, כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה. כלומר, היו חרדים כאלה שרצו להרחיק מהציונים החילוניים. אז התחילו להסביר שארץ ישראל זה לא כזה חשוב, העיקר זה תורה. אומר, זה אין לה פרי הראוי לקיום. זה הרי, הכל, שאתה מנסה להעמיד את הקהילות בגלות, זה לא פרי ראוי לקיום, זה אוהל. זה אוהל, אומר הרב קוק, אין לה פרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא רעוע. מה זה רעוע? אוהל. כי היסוד הזה הוא רעוע, בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. איתן הקודש, משכנותיך, עליהם ממש, קבוע, לא זז, כרזים. משכנותיך ישראל, האימוץ האמיתי, אומר הרב, אתה רוצה לאמץ את הרעיון היהדותי בגולה, את כל קיום המצוות וכו', בוא יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, תעלה את כל התורה, את כל הקהילות לארץ ישראל, פה יהיה להם קיום, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד כל הרעיון, כל התורה שנבנתה בגלות, את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישוע היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. היהדות הגלותית היא נודדת ממקום למקום. איזה אלבון, היהודי הנודד, עוד הצמידו את זה לאיזה פרח, כן? יהודי הוא נודד, יש יותר קבוע מהיהודי, אבל בגלות הוא נודד. אז שם זה רק ציפיית ישוע. אבל היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אז בעצם מה הרב אומר לנו פה? הרב אומר לנו בעצם את הרעיון של משכנותיך ישראל. שאתה בא לארץ ישראל, השכינה שורה עליך ממש. אבל למה עקרו לו את העין לבלעם? מה קרה? וכל זה קשור לצניעות ולשכינה, ואנחנו באמת מרגישים בדור הזה שתוקפים אותנו מכל הכיוונים בניסיונות להוציא את הצניעות מעם ישראל. רק אתמול היה מופע, רחמנא ליצלן, 50,000 שויטים מעם ישראל, הלכו לראות איזה גויה, אני רוצה לדבר בעדינות, איזה גויה, קדשה, הלכו לראות אותה, פארק הירקון, מילאו אותו, גועל נפש מרוכז, ועוד שילמו על זה כרטיס. ועוד הרדיו מלא בהם, וואו, וזה גועל נפש. זה חלק מהמאבק על השראת שכינה בישראל. כן? כלומר, להכניס פה תרבות גויית, ללכלך כמה שאפשר את המוחות, לטמא את הלבבות, כמה שאפשר להכניס את הערלות ואת הערליות לתוך מדינת ישראל, כדי שחס ושלום עם ישראל לא יחזור בתשובה, ומה יהיה פה? רחמנא ליצלן. ובכן רבותיי, אנחנו אבל עדיין לא מבינים למה נקרו את העין של בלעם. ואני רק רוצה, אבל לפני שנמשיך לזה, בעצם מה אמר פה הרב קוק? אתה מנסה לשמר את הקהילות בחול, על ידי זה שאתה מנסה להמאיס את הציונות, כי יש בה חילונים וכו'. אומר לך הרב קוק, תקשיב טוב, הקהילות האלה לא יחזיקו. זה אוהל, היום הם פה, מחר הם לא פה. ושאנחנו מסתכלים על, על הרפורמים באמריקה, שזה רוב יהדות אמריקה, לא יודע כמה כבר, 50, 70, 80 אחוז מהם נשואים עם גויים. אז הילדים, חלקם הגדול, חלקם, לא יודע כמה, גויים. ואנחנו מדברים פה בעצם על אותם יהודים שלא עלו לארץ, שחשבו שהם ישמרו על הילדים שלהם בחוץ לארץ, שם הם יהיו צדיקים, כי נשמור עליהם בשטטל, באוהל יעקב שם בחוץ לארץ. מה התברר? שהעולי יעקב האלה הפכו להיות חמנה אצלה, לא רוצה להגיד את זה בצורה ברורה, אבל נגיד את זה בעדינות, הפכו להיות מקומות שבו מסיעים את הזוג היהודי החדש, שהוא יהודי והיא גויה, עם רב יהודי וכומר נוצרי ביחד תחת החופה. הבנתם? וזה כדת משה וישראל וכנראה גם ההוא. אז השם יעזור לנו. זה המצב, וזה כואב, זה כואב, זה נורא והיום. מדינת ישראל כשלה בטיפול ביהדות העולם. למה? כפפו ראש בפני הכסף, אז במקום לבוא לאיפאק ולהגיד להם, מה אתם עושים פה? הגיע הזמן שתעלו לארץ ישראל, תראו את הילדים שלכם, כבר באים לכם נכדים גויים הביתה, קוראים לכם סבא. מה אם לשמור על הגניוס היהודי לטובת כל העולם כולו, על האידיאליה היהודית, שהיא תיקון עולם כולו לטובת כל העולם כולו, עושה אוניברסליות, אהבת האדם, אתה צריך שעם ישראל יהיה עם ישראל בשביל זה. מה אתם יושבים פה בדאווין באמריקה, עושים לנו טובה, תעלו לארץ. הולכים, איך אומרים, סליחו לי על הביטוי, מלקקים להם כל היום והלילה, והם מתחזקים בגלותיותם, ונופלים יותר עמוק, יותר נמוך, והולכים ומסתבכים עם עצמם, ואנחנו לא מצילים אותם. כיוון שמדינת ישראל כשלה בטיפול ביהדות העולם, זה חוזר אלינו היום כבומרנג, כי עכשיו יהדות העולם שכבר בחלקה הלא קטן, כבר בעצם גויה, מתחילה לנסות לחפש פה מוקדי שליטה. לעלות זה לא בעניין, לבוא להתפלל פה באמת זה לא בעניין, אבל צריך מוקדי שליטה פה. אתם מבינים? וזה הכל כמו לעורר אותנו, שהגיע הזמן להגיד ליהדות העולם, קומו, קומו, קומו ונעלי ציון, מה שנשאר מכם. בואו נמשיך הלאה. אומר לנו הרב קוק, מקור ועבורות הקודש, חלק א', עמוד רשע אינטט, הגיון הקודש, פסקה קוף ב'. ההתעלות של הספקלריה המהירה, היא מגלה את האורות העליונים בצורה בהירה כזו, עד שכל הציורים העולמיים, כלומר שהם בתוך המציאות הגשמית הנעלמת, שבכל הערכים התחתונים, הם מזהירים בכל מילואם, ואינם מתשתשים כלל. ומזה באה עמידה הנפשית, שאין החושים והכוחות הגופניים מתעלפים, כלומר מסתתרים על ידי הופעת האורה הנבואית העליונה הזאת. כלומר, אומר הרב, אתה יודע מה זה הספקלריה המהירה? הספקלריה המהירה, שמשה רבנו הוא נביא והוא גם פוסק הלכה, איך יכול להיות? נביא לא פוסק הלכות, איך יכול להיות? אומר, הספקלריה המהירה זה שהוא עולה כל כך גבוה, עד שהוא מסוגל לראות, בלי להתשתש את העין שלו, ולראות איך אור השם מתגלה בחומריות הגשמית, הגופנית, הארצית לגמרי. ממשיך הרב ואומר, ומכל מקום יש הבדל בין אותה האורה, זה אורה של משה רבנו, ובין מידת זיהרה הילאה, הזוהר העליון, האדם הראשון בזה, שמה? שמצד הספקלריה המהירה, הגופניות נשארה קצת במעמדה, וממחצתו למטה נקרא איש, נאמר גבי משה, ומתוך כך פירש מן האישה, משה רבנו היה צריך לפרוש מן האישה. הרב קוק במקום אחר מביא שמשיח לא יפרוש מן האישה. ולמדנו כבר שיעור שלם על זה, שמרים כשהיא רצתה להחזיר את משה לאשתו, היא רצתה שמשה כבר יתקן את התיקון המשיחי, שעד כדי כך שמשה רבנו לא צריך לפרוש מאישה, כי הקדושה מתגלית גם באישה, גם בחיבור של איש ואישה לגמרי. כלומר, כרגע יש קדושה, אבל להגיע למצב שאפילו לא צריך לפרוש מאישה כשהוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. אז זה מדרגת משיח שהיא זיהרה ליד האדם הראשון. ולכן הוא אומר ככה, המשיך הרב ואומר, ומצד זיהרה אלעד, האדם הראשון, מתעלה כל הגופניות כולה. אני אמרתי, אלוהים אתם, ותפאר את אדם לשבת בית, כלומר, הקשר בין איש ואישה, נעשה למכון האורה האלוהית העליונה. להפך, לא רק שזה לא הטימטום והטומה שהייתה אתמול בפארק הירקון, אלא להבדיל, 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 לאין ספור הבדלות, זה הופך להיות שיא הקדושה, הקשר בין איש ואישה. עין לא ראתה אלוהים זולתך. כלומר, אולי עכשיו אפשר לתת פה פרשנות על פי דברי הרב, כלומר, העין הזאת לא רואה אלוהים זולתך, רק אותך. כל מקום שמסתכלים רואים רק אותך. גם בקשר בין איש ואישה, ואפילו דווקא בקשר בין איש ואישה, הוא רואה רק קדושה, הוא לא רואה שום תומה. כן? אבל דבר זה בשורשו נסמת עינו של בלעם הרשע. רמה ידך, בל יחזיון ובל יראה גאות השם. כלומר, מה פירוש? עקרו לו את העין. הוא הסתכל ואמר, מה? הקדוש ברוך הוא מתגלה בחיבור בין איש ואישה? והוא אומר, מה זה? בושה וחרפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אתה אין לך עין, אתה הוציא לו את העין. ונשאר החור פתוח, מה פירוש? אין לך יכולת לראות את זה. אומות העולם לא מסוגלות להבין את זה בכלל. לראות את זה, אין להם את העין לראות את זה. לכן רש"י כל כך מדגיש, עין נקורה ומוצאת לחוץ, וחור שלה נראה פתוח, מה זה? זה נאום הגבר שתום העין, כלומר, הם לא מסוגלים ולא יזכו לראות כל אותם אלה שנלחמים נגד ישראל ומנסים להכניס פה את התומה, לא יזכו לראות את זה. אבל בעצם, בוא נלך למה כן, בעצם יש פה מאבק גדול בדור הזה על השראת השכינה בישראל, בממשות הישראלית, במדינת ישראל, בשלטון שלה, בחברתיות שלה, בכלכלה שלה, ביחסים בין איש ואישה, בבתי הספר, בגנים. מה זה? הדתה. איך מעיזים לעשות קידוש בגן, איך מעיזים, כאילו פה זה גויים ואסור שום מושג יהודי, שום דבר. וכל הזמן אני שומע צער החינוך מתנצל ומתנצל, מה פתאום? אומר לו, שמעתי ששמו ציצית על ילדים בגן. אין דבר כזה, תראה לי איפה שמו ציצית על ילד בגן. תראה לי בבקשה באיזה גן שמו ציצית על ילד, תראה לי. אתה לא יודע, אתה רואה? כי אין דבר כזה, לא שמו ציצית על שום ילד בשום גן. הבנתם איפה הגענו? איפה הגענו? איפה הטימטום הגיע? הוא כבר נאלץ להתנצל שלא שמו בשום מקום ציצית על ילד. מה, על מה אתה מדבר? בשום אופן. לא שמו ציצית על שום ילד. תוכיח לי ששמו ציצית על ילד. איזה עולם עלו חיים? מה הולך פה? יש פה מאבק על דמותה של מדינת ישראל, מאבק על משכנותיך ישראל. זה לא יעזור לאף אחד. השכינה מתחילה לרדת לשרות, והיא שורת בכוח ובעוצמה. אף אחד לא יוכל לעצור את זה. אבל כן עלולים לעכב, כן עלולים להפריע. ואנחנו צריכים לדעת שהיום המאבק הוא לעין יהודית, לא עין נקורה של בלעם, עין יהודית שרואה את הקדושה ואת השכינה בממשות, וכמו שאמר המהרש"א על משכן, על אוהל לעומת משכנותיך, אוהל זה דבר שיכול לזוז, אבל משכנותיך, משכנו עליהם ממש, עליהם הוא שוכן, וזהו המשכנותיך. אנחנו משכנותיו של הקדוש ברוך הוא פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, בממשות הישראלית, ודווקא בזה מתגלה האור הגדול, שהממשות הישראלית עד לחיבור בין איש ואישה, לא צריך לפרוע ראש מן האישה עד כדי כך. קדושת משה רבנו בחיבור בין איש ואישה, זה קדושת משיח. בעזרת השם שנזכה כולנו לפעול עם אלה גאולת עם ישראל. חזקו ואימצו.